בסדר, אז אנחנו בדניאל פרק ה', שזה הפרק של נפילת בבל. ומתחיל בלשצר מלכה, עבד לחם רב לרב גבינוהי אלף. קודם כל, מי זה בלשצר? עד עכשיו דיברנו על נבוכדנצר, לא פגשנו את בלשצר. אז בין נבוכדנצר לבלשצר מוזכר עוד מלך בתנ"ך, שזה אביל מרודח, והוא לא מוזכר בספר דניאל בכלל. אבל הוא מי שהוציא את יהויכין מבית הכלא, כן, מה שכתוב בירמיהו ובסוף מלכים, ויהי ב-37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב-12 חודש ב-25 לחודש, נשא אביל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין מלך יהודה, ויוציא אותו מבית הכלא. אז אביל מרודח מלך ב-37 שנה לגלות יהויכין, זה יוצא שנבוכדנצר מלך 45 שנה, ואז אביל מרודח, ובלשצר הוא אחרי אביל מרודח, והוא מלך כנראה 3 שנים באזור, כי יש לנו נבואה של דניאל בשנת 3 לבלשצר. אז ההנחה היא שהוא מלך 3 שנים, ואז אם עושים את החשבון, אז כמה נשאר? אז נשאר 23 שנים לאביל מרודח שהוא מולך. אז זה הסדר, האם בלשצר הוא בן של אביל מרודח או בן של נבוכדנצר, ואח של אביל מרודח זה מחלוקת, הפשט בנבואות זה שהוא בן, זאת אומרת שהוא נכן, כי כתוב בירמיהו שנבוכדנצר ישלוט, ועבדו אותו כל הגויים ואת בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא. זאת אומרת שהם אמורים לעבוד גם את הנכד שלו, אז לכן הכי פשוט לומר שבלשצר הוא נכד של נבוכדנצר, אבל יש... כיוון שבמהלך הפרק פה קוראים לו אבא של בלשצר לנבוכדנצר, ויכול להיות שהכוונה היא לסבא, אבל בכל אופן יש הרבה דעות שהם היו אחים בעצם, ולא התקיים הדבר הזה, שלא עבדו את בנו. בכל אופן, אז בלשצר הזה, בלשצר מלכה, עבד לחם רב לרב רבנוהי אלף, ולקובל אלפה חמרה שתה. כלומר, בלשצר המלך הכין הרבה לחם, לחם זה סעודה, לאלף שריו, ומול האלף שתה יין. זה מין טקס מוזר, זאת אומרת, יש סעודה גדולה, יושבים 1,000 שרים מול בלשצר, אבל רק הוא שותה יין, מול כולם. הוא משתכר מול כולם, וכל השאר לא שותים יין. תכף תראה מה זה הטקס הזה, אבל ברור שמתחיל ישר לסמן לנו את משטח אשוורוש, שמשטח אשוורוש באופן חד משמעי בנוי על דניאל, על הפרק שלנו. בלשצר אמר בתאם חמרה להיטיה למנה דהבה בחספד ינפק נבוכדנצר אבוהי מן היכלה דירושלם וישתון בעון מלכה ברב רבנוהי שגלתה ולחנתה. כלומר, בלשצר אמר בעצת היין להביא את כלי הזהב והכסף שהוציא נבוכדנצר אביו מן היכל אשר בירושלים וישתו בהם המלך בשריו נשב ופילגשיו. זאת אומרת, הוא משתכר, ואז עולה לו רעיון להביא את כלי המקדש, כלי הכסף והזהב. כשכותבים את מגילת אסתר, ואי אפשר לכתוב מה בדיוק היה שם אצל החשברוש, כי החשברוש קורא את המגילה, אז כותבים שהיה משתה, ושהביאו כלים מכלים שונים. מי שמכיר את ספר דניאל כבר מכיר את הסיפור, זאת אומרת, הוא יודע שזה אותו רעיון של כלים, זאת אומרת, הביאו את כלי בית המקדש, זה לא איזה מדרש רחוק. זה פשוט כתוב כאן בפירוש, ושם זה רמז. עכשיו, למה הוא מביא את כלי בית המקדש? מה העניין שהוא ישתה בכלי בית המקדש וכו'? אז כאן אומר המדרש, וזה מאוד הגיוני לפי ההמשך, שהוא ספר את ה-70 שנה. זאת אומרת, ירמיהו אמר שאחרי 70 שנה בבל טיפול, אחרי 70 שנה שהיא מולכת, ועברו 70 שנה, עכשיו עברו 70 שנה, והיא לא נפלה, במיוחד לפי יוסיפון, שמוסיף פה שזה בדיוק הלילה שבו הם נלחמו וניצחו קצת, הרחיקו את פרס ומדי מהם שנלחמו בהם, אז הוא ממש הרגיש ככה שהוא תפס חזרה את המלוכה, ואז הוא עשה סעודה עם כל העשרים שלו, והוא שתה יין מולם, ואז הוא אמר, בעצם בעצת היין הוא אמר, הרי כל הנקודה פה זה להתגבר על הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא זה שאמר שיחליפו את בבל בחזון הצלם, ולכן נביא את הכלים שלו, ונראה שהתגברנו עליו, זאת אומרת הוא לא, כמו שנבוכדנצר הביא את הכלים מראש, אם אתם זוכרים בפרק א', הביא אותם לאוצר של בית אלוהיו, הוא לא סתם הביא אותם לאוצר הממלכה, כדי להגיד שהאלילים של בבל התגברו על הקדוש ברוך הוא. אז פה בלשצר לוקח את זה צעד נוסף, הוא אומר, זהו כבר, זה סתם כלי חול. האלוהים של היהודים הובס, הוא לא יכול לעשות את מה שהוא אמר, ש-70 שנה לבבל היא טיפול, ולכן, ולא רק טיפול, כתוב יש שתי נבואות, יש נבואה אחת שאחרי 70 שנה היא טיפול, ויש נבואה שנייה שאחרי 70 שנה הקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל לארץ, ויבנה את בית המקדש, אז אתה רואה שזה לא קורה, אז אפשר לקחת את הכלים של בית המקדש ולשתות בהם, וזה לא משנה שהאנשים והפילגשים והשרים וכולם ישתו בזה, זה כבר כלי חול, אין להם משמעות. ולכן הוא גם לא אומר דווקא את כלי הזר, כלי הכסף, כלי הזר, תביאו כל מה, כל מה שיש. השרים שלו לא עושים את זה בדיוק ככה, אלא בדיין הייתיו מני דהבה, דיינפיקו מני חלדי בית אל ההדי בירושלם, והשתיעו באון מלכה ורב רבנוהי שגלתה ולחנתה. כלומר, אז הביאו את כלי הזהב שרוצים מייחל את האלוקים אשר בירושלים, ושתו בין המלך ושרה נשב ופילגשיו. שני הבדלים מהותיים יש כאן. אחד, הוא אמר להביא את כלי הזהב והכסף, שנבוכדנצר הוציא, ופה הביאו רק את כלי הזהב, ולא את כלי הכסף, והוא אמר שנבוכדנצר הוציא מההיכל שבירושלים, לא מההיכל של מי אפילו. ופה כתוב, מן ההיכלה דיבית אל ההדי בירושלים, כלומר, מהיכל בית האלוקים, זה... יש כאן שינוי. כי בלשצר, מבחינתו, זה לא בית אלוקים אפילו. זה ההיכל שבירושלים, היה מקדש שם של איזה משהו, ולכן גם לא אכפת לו, תביאו זהב, תביאו כסף. השרים שלו יותר מאמינים ממנו בקדוש ברוך הוא, הם מכירים כבר את הסיפורים על נבוכדנצר ומה שקרה לו, אומרים זה כן, היכלה דיבית אל ההדי בירושלים, אז הם הביאו רק את כלי הזהב. למה? כי בבל היא ראש הזהב. אז הם אמרו, רק הזהב הולך לשלוט. את הכסף בוא נוציא מפה, כי הכסף זה מול פרס ומדי, לא כדאי שהוא יהיה כאן בסיפור. הביאו רק את הזהב. אשתי הוא חמרה, ושבחו לאלהי דהבה, בכספה נחשה פרזלה האה ואבנה. כלומר, שתו יין, והיללו את אלוהי הזהב והכסף, הנחושת והברזל, העץ והאבן. ברור שהרשימה הזאת לא מקרית בכלל, זה המתכות שפגשנו בחלום הצלם, זהב, כסף, נחושת, ברזל, האבן שפגשנו בחלום הצלם, שמכה את הפסל, והעץ שהיה בחלום השני של נבוכדנצר, שהוא היה כמו עץ, ואז הוא הפך לחיה, בפרק שעבר. אז זה שהם מעללים את האלוהים האלה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שהם רוצים פירוש אחר לחלום. הוא רגע, האלוקים ההוא אמר בחלום של הצלם שיחליפו ממלכות אחת את השנייה. הכסף יחליף את ה... ככה דניאל פירש את החלום. זאת אומרת, דניאל אמר, היה חלום של צלם שעשו ממתכות שונות. הכוונה היא שמלכות תחליף מלכות. אז הם אמרו, זה לא הכוונה. הנה, 70 שנה עברו וזה לא קרה. וזה אותו אלוקים. זאת אומרת, זה האלוקים שאמר שאחרי 70 שנה בבל טיפול, הוא האלוקים שאמר שפרס ומדי יחליפו אותו. אז זה לא קרה. אז מה באמת הפירוש של החלום ההוא? ניתן לו פירוש אחר. הפירוש הוא שבבל הולכת לשלוט לכל אורך הזמן. היא הפסל, והיא שולטת בזכות הכסף, הזהב, הנחושת, הברזל, העץ, האבן, זאת אומרת, האלילים השונים. ולכן הם משבחים את כל האלוהים, כל סוגי האלילים, קוסמופוליטיות של עבודת אלילים, שכל אחד יוכל לעבוד את מה שהוא רוצה, אבל זה הפירוש של החלום, ואין צורך יותר לחשוש. עכשיו, למה הנפילה של בבל מגיעה דווקא מתוך משתה של יין? זה ברור שזה לא סתם. אז אומר הרב מנחם שחור, שזה קשור לנבואה של ירמיהו. ירמיהו בפרקים נון נון א', מנבא על נפילת בבל, לעתיד. פרקים שקשורים מאוד לפרק שלנו באופן כללי. קודם כל הם מדברים הרבה על החזרה של עם ישראל לארץ, על הבריחה שלהם מבבל. כשבבל טיפול הם יכולים לחזור לארץ וזה לא קרה. זה דבר שהם לא עלו כחומה, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות. ובפרק נון א', חלק מהדימויים מדברים על זה שבבל היא משתכרת או משקרת. למשל, כוס זהב בבל ביד אדוני משקרת כל הארץ, מיינה שתו גויים, על כן התהוללו גויים. או בחומם אשית את משתיהם, והשקרתים למען יעלוזו, וישנו שנת עולם, ולא יקיצו נאום אדוני. או והשקרתי שריה וחכמיה, פחותיה וסגניה וגיבוריה, וישנו שנת עולם, ולא יקיצו נאום המלך אדוני צבאות שלו. זאת אומרת, הפרק שם מדבר על בבל שנופלת כמשתכרת. ולכן, מול זה, מה שקורה בפועל, זה השתכרות שגורמת לנפילת בבל. זאת אומרת, בבל נופלת מתוך חוסר הבנה, וזה לא סתם, אנחנו נראה בהמשך הפרק שזה בגלל שזה יכל להיות אחרת, אם בבל לא הייתה משתכרת, אם היא לא הייתה מאבדת את הדת, אז היא לא הייתה חייבת ליפול ככה, זה היה יכול להיות אחרת. טוב, אז הם שותים, וכאן משתנה המצב, פסוק ה', בא שעתה, נפקה אצבען דיה דנש, וכתבן לקובל נברשתה, על גירה דיקתה להיכלה, למלכה, ומלכה חזה פס ידה דיכתבה. כלומר, באותו רגע יצאו אצבעות של יד אדם, וכתבו מול הנרות על הסיד של קיר היכל המלך, והמלך רואה כף יד שכותבת. ויוצאת כף יד, פשוט יוצאת מהאוויר, לא כתוב מאיפה היא יוצאת. וזה... יוצאים אצבעות של יד אדם, והאצבעות האלה כותבות מול הנרות שיש בנברשת, נברשת זה מילה שבאה מפה, כן? אבל זה תרגום של נרות. יש נרות ככה בתקרה, וכותבים על הסיד של קיר ההיכל של המלך, מילים. והמלך לא רואה רק אצבעות, הוא רואה כף יד שכותבת. רק המלך רואה אותה. זאת אומרת, השאר, השרים וכולי, הם רואים כתב שנכתב. המלך רואה כף יד ואצבעות שכותבות. עכשיו, הכתב הזה, כמו שנראה תכף, הוא כתב שלא ניתן לקריאה פשוטה. זה מחלוקת בגמרא למה, תכף נראה, אבל הם לא יודעים לקרוא את מה שכתוב. נכתבים אותיות, הם לא מבינים מה כתוב, והמלך רואה את כף יד שכותבת, זאת אומרת, ברור לו שזה משהו אלוקי, שמשהו כאן קורה. עכשיו, כמובן, המשהו הזה קורה כשהוא נמצא בסוף 70 שנה לבובל, ושתה הרגע בכלי המקדש, זאת אומרת, זה בשעתה. כשזה קרה, זה קרה, באותו רגע. אז זה די ברור מה קורה פה. זאת אומרת, ברור שיש כאן מסר אלוקי לבלשצר ולשרים שלו, בגלל מה שהם עשו עכשיו לגבי נפילת בובל. אין הרבה שאלה, רק לא ברור מה כתוב שם. זה מה שחסר להם. עכשיו, אנחנו צריכים שנייה לעצור ולשאול, אבל למה כל הפרטים האלה? זאת אומרת, למה כותבות אצבעות, אם שיש להם כף יד, של יד אדם דווקא? הרי זה לא יד אנושית בעצם, זה מלאך, זה משהו אלוקי, אבל זה מתגלה להם כיד אדם. והן כותבות מול הנרות, זה חשוב להגיד את זה, על הסיד של קיר ההיכל של המלך. כל זה חשוב. למה זה חשוב? אנחנו נחבר לכאן שאלה נוספת, שהיא הולכת לאורך כל הפרק. בסוף הפרק הזה בלשצר מת, באותו לילה, בלילה הזה, בסוף, זה סוף הסיפור, בלשצר מת בסוף הסיפור, והמלכות עוברת. מה הטעם לתת מסר לבן אדם שהולך למות באותו יום? זאת אומרת, הוא לא הולך לתקן משהו, הוא לא הולך להבין, זה לא כמו נבוכדנצר שיכל לתקן, ויכל להתייחס אחרת לעם ישראל, או להשפיל את הגאווה שלו, או לפרסם את הקדוש ברוך הוא בכל העולם, בלשצר לא יעשה יותר כלום. הוא רואה את זה, יקראו לפניו את הכתב כשדניאל יגיע, והוא ימות. אין לזה משמעות. זאת אומרת, למה לעשות כזה נס בשביל מישהו שבכלל לא יוכל להעביר את זה הלאה? אז הנקודה היא שבאמת הנס הזה בכלל לא נעשה בשביל בלשצר. בלשצר פשוט צריך להוריד לו את הראש ולהעביר את המלכות הלאה. הנס הזה נעשה בשביל קורש ודריאבש, שהולכים לכבוש את בלשצר. כשקורש ודריאבש נכנסו לעיר לבבל וכבשו אותה, סיפרו להם שבאותו לילה זה קרה. כל הסיפור סיפרו להם, אנחנו נראה לזה הרבה, הרבה הדים לסיפור הזה. לא, יש כמה דברים שקרו בעקבותיו, בגלל שקורש ודריאבש ידעו אותו. עכשיו, כשקורש ודריאבש כובשים את בבל, הם אומנם קודם כל מקיימים את הנבואה הראשונה של ירמיהו, שבמלות 70 שנה לבבל, בבל תיפול. אבל הם צריכים לקיים עוד נבואה, שבמלות 70 שנה לבבל יחזירו את העם לארץ ויבנו את המקדש. אז למה המסר לא אליהם ישירות? כי הם צריכים לבחור את זה. זאת אומרת, קורש ודריאבש, אנחנו נראה גם בהמשך שהם לא בחרו עד הסוף. קורש ודריאבש הם לא מחויבים על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות, הם בני אדם ויש להם בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא לא מחייב אותם לעשות שום דבר. הוא רומז להם לאן כדאי ללכת, אבל זה צריך להיות כמה שיותר בחירה שלהם. זאת אומרת, כמה שיותר שהם יחליטו, ולכן הם רק שומעים את הסיפור, יחליטו כן, יחליטו לא. דוגמה לדבר, ניסים גלויים זה דבר שקורה לעתים מאוד רחוקות. למה? אבל הקדוש ברוך הוא יכול להראות לנו את העוצמה שלו לכל בן אדם בפני עצמו, ואז אנחנו נאמין הרבה יותר בקלות. התשובה היא שאנחנו לא אמורים להאמין כי ראינו נס גלוי. אנחנו אמורים להאמין כי אנחנו מאמינים. אבל אם יש לנו שאלות או כדי לחזק את האמונה, יש מדי פעם ניסים גלויים שיעברו אלינו בסיפור. אז בליל הסדר מספרים לנו על קריאת ים סוף נגיד. ואז אנחנו שומעים ואנחנו, זה מחזק לנו את האמונה, אבל זה לא שאנחנו נראה את קריאת ים סוף בעצמנו, זה לא הנקודה, זה לא המטרה. אז גם פה, הם מקבלים את זה כלי שני. הם מקבלים סיפור על משהו שקרה, תרצו תאמינו, לא תרצו לא תאמינו, תבחרו מה לעשות, ודריאבש באמת לא עושה מה שצריך. דריאבש מולך ראשון, הוא לא עושה שום דבר, ואחרי שנה הוא מת, פחות משנה הוא יוצא לעולם, ואז קורש עולה, והוא מי שמולך בפועל, והוא מי ששולח את העם, בגלל שהוא הבין את הנבואות. זה די ברור שקורש, כשקורש אומר את הצהרה המפורסמת שלו, שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, זה לא שהוא קיבל נבואה אישית לזה. זה פשוט כתוב בישעיהו. כתוב בישעיהו, כה אמר השם למשיחי לקורש וכו', כתוב שהוא יבנה את ה... שיחזיר את העם ויבנה את המקדש. אז קורש קרא את הנבואה בישעיהו שמיועדת אליו, והחליט לעשות אותה. אבל חלק עם מה שהוא החליט לעשות אותה זה כי הוא ראה שבבל נפלה בידיים שלו בעקבות נבואות שקורות. זה מאוד חשוב, אנחנו נראה שדרך הנבואה הזו עוברים אליו עוד נבואות שקרו אצל בבל, זאת אומרת זה גם לא רק, לא סתם מסר מסוים שצריך לעבור אליו כאן, המסר הזה גם מעביר לו את כל מה שקרה לנבוכדנצר, זאת אומרת, אחרי המסר הזה, כמו שנראה בהמשך, הוא יצטרך לשאול גם את כל מה שקרה לנבוכדנצר, שהוא הפך לחיה וכל מה שנבוכדנצר הבין לגבי מלכות עולמית, ואת כל זה הוא יספור גם כן. אז יש כאן קשר גם בין המלכויות. אז בכל אופן, מה אומר המסר הזה? מה אומרים אצבעות ונברשת וכותל ההיכל? אז כשאנחנו מסתכלים על זה ככה, זה די ברור. זאת אומרת, זה אומר, הגיע הזמן שצריכה יד אדם דווקא, ידי אדם, המלכות צריכה לבנות את בית המקדש. אז יש כותל ההיכל. כן, צריך לבנות את ההיכל, וצריך לסיים אותו עד רמת הסיד, זאת אומרת, על סיד כותל ההיכל, שזה פה פרס ומדי נפלו. קורש לא הצליח לסיים את בית המקדש, וזה נדחה דריאבש השני. וזה מול הנרות, שהאור הוא המשל של הגאולה, לעומת החושך, הם עכשיו בלילה, לעומת החושך של הגלות. אז צריך להחזיר את עם ישראל לארץ. וכן, זה המסר. ובהמשך, שנראה מה כתוב שם, אז נבין שגם מה שכתוב מתחבר לאותו מסר. כל זה צריך להגיע על קורש ודריאבש בכלל. בכל אופן, עכשיו כרגע בלשצר רואה את זה. הוא רואה את מה שקורה, עדיין, מלכה זיוו היא שנוהי, ורעיונו היא והלונה, וכתרי חרצה משטריין, והרכבותי דלדן הקשן. כלומר, אז הוד פני המלך השתנה, ומחשבותיו יבהילו, ואזור מותניו נפתח, וברכיו נתקעות זו בזו. המשל הוא בארמון בבלי, אז הנמשל הוא במקדש בארמון בבלי? לא, לכן כתוב קיר ההיכל של המלך. זה רק רמז, לקיר ההיכל של הרמזים לא צריכים להיות עד הסוף, משל ונמשל לא מחוברים עד הסוף. זה רק אמור לרמוז לך, בסוף זה מה שיש שם, יש שם קיר ההיכל של המלך. כן, עכשיו שימו לב, זה שעוד פני המלך השתנה, ומחשבותיו יבילו, זה מאוד מובן. הוא רואה דבר מבהיל, במיוחד שהוא יודע את כל מה שיש מאחורה, הוא יודע שיש מלו 70 שנה לבבל, ושהוא שתה בכלי המקדש, זה מאוד מבהיל. וזה שאזור מותניו נפתח, זה לא משהו טבעי. אזור מותניו לא אמור להיפתח. ברכב נתקעות זו בזו בסדר, הבנו, הוא רועד. אבל החגורה לא אמורה להיפתח. אז למה החגורה שלו כן נפתחת? שוב, זה רמז לקורש. בפרק מ"ה בישעיהו, אומר ישעיהו ככה, מקים דבר עבדו, ועצת מלאכיו ישלים, הוא אומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה, וחרבותיה הקומן, זאת אומרת, יש גאולה, הוא אומר לצולה חרבי ונערותיה אובי, שהצולה הזה, המצולה הזה בבל, הוא אומר לה להיחרב, הוא אומר לקורש רועי, וכל חפצי ישלים, ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסד, זאת אומרת, צריך לבנות את ירושלים ולייסד את ההיכל, כל זה המשימות שעומדות לפני קורש, כה אמר, אדוני למשיכו לקורש, אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלאכים אפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגר. זאת אומרת, כתוב בפירוש בישעיהו, שלפני קורש מותני מלאכים אפתח. המשמעות הפשוטה זה שכשחוגרים את המותניים, הכוונה ששמים חרב על המותניים, ופה זה ייפתח, זאת אומרת, הוא יקנה, יהיה קנייה שלהם. אבל הסימן הפיזי היה שבדרך נס נפתח אזור מותניו של בלשצר, וזה יהיה רמז שגם כן ישמע אותו כורש, וישלח אותו אל הנבואה ישירות. זאת אומרת, הוא יגיד לכורש, לך תקרא את הנבואה שכתבו עליך. יהיה מי שיגיד לו את זה. טוב, כיוון שזה קורה, קרא מלכה בחיל להעלאה, להשפיה, כסדאי וגזריה. ענה מלכה ואמר לך כימי בבל, דיכול אנש דיקרא כתבה דנה, ופשרי יחה בנני, הרגבנה ילבש, והמניחה די דהבה על צווארי, ותלתי במלכותה ישלט. כלומר, קרא המלך בכוח, להביא את האשפים הכסדים והמחשפים. ענה המלך ואמר לחכמי בבל, שכל אדם שיקרא את הכתב הזה, ופתרונו יגיד לי, ארגמן ילבש, רביד זהב על צווארו, ושלישי במלכות ימשול. כמובן רביד זהב זה שולח אותנו ליוסף, שהיה משנה למלך. בכל אופן, המלך קורא להביא את האשפים הכסדים והמחשפים. חסר פה החרטומים, כן, מתוך הארבעה שהוזכרו כבר כמה פעמים בספר דניאל, החרטומים חסרים פה, זה בטוח לא סתם, כי תכף נראה שהמלכה מגיעה, והיא מספרת מה שקרה, אז היא מזכירה גם את החרטומים. היא כן מזכירה את כל הארבע. המלך לא קרא לחרטומים. הוא קורא רק לאשפים הכסדים והמחשפים. למה? כי החרטומים הם אלה שאחראים על הנושאים האלה, של פתרון חלומות, של כל מיני דברים שמאחורי הטבע. המחשפים יודעים לעשות דברים, אבל החרטומים הם אחראים להבין את מה שמאחורי הטבע, ובלשצר לא רוצה. הוא לא רוצה לדעת. זה די ברור מה יגידו לו. מה שהפירוש פה לא כל כך מסובך. זאת אומרת, הוא יודע מה ששמלו 70 שנה לבבל, הוא יודע שהוא שתה בכלי המקדש, מיד יצאה כף יד וכתבה משהו, לא צריך לקרוא את המשהו הזה כדי להבין מה כתוב שם. כתוב שם שבבל טיפול עכשיו. זה די ברור. אז הוא לא רוצה את החרטומים. הוא רוצה את הטכני. הוא רוצה את האשפים, את הכסדים, הוא רוצה את החכמים שיגידו לו מה כתוב, רק מה כתוב, שלא יספרו לו עכשיו מה זה אומר. כי זה, זאת אומרת, גם מה זה אומר, אבל שלא יתחילו להסביר לו שבבל הולכת ליפול, זה קל. אז הוא לא רוצה להביא אותם, במיוחד שדניאל הוא שר אורה בחרטומים. אם הוא יביא אותם, הוא יביא גם את דניאל. ודניאל כבר בכלל יברור מה הוא יגיד. אז צריך שאלה לא יבוא. הוא קורא רק לחכמים הטכניים, והוא קורא בכוח. לא כמו נבוכדנצר ששלח לקרוא להם, כי יש לו זמן, פה אין לו זמן, הוא יודע שזה הכל נסגר עכשיו, זה בשעתה, הכל קורה כאן עכשיו, והרגע מאיזה שורש זה חרטומים, זה מילה זרה. חרטומים זה הדוגמה הבסיסית בתנ״ך למילה שהיא בלשון מצרי. זה לכאורה לא בא מעברית. אז הוא קורא להם, והוא נותן פרס מאוד גדול, הוא לא אומר עונש, כמו שנבוכדנצר אמר, הוא אומר פרס מאוד גדול, הפרס הוא שהוא ילבש ארגמן, טוב, בגד ארגמן זה לא, המדרש לומד מפה שהבגד ארגמן הוא כנראה הכי חשוב מבין הבגדים, אבל זה לא משהו שאין ללבוש אותו. זה פשוט סימן, בגד ארגמן ורבית זהב זה סימן למישהו שהוא שותף במלכות, והוא שלישי במלכות עם שול, כמו שנראה בפרק הבא, שלישי במלכות הכוונה, לא שהוא מתחת לסגן, הוא מתחת למשנה למלך, אלא שמתחת למלך יש שלושה שהם אחראים על כל השאר. אז הוא יהיה אחד מהשלושה. זאת אומרת, הוא יקבל שליש מלכות תחת פיקודו. למה? למה זה כל כך חשוב? כי בלשצר יודע מה התרגום שהכי קל להגיד לו. הכי קל להגיד לו, בבל הולכת ליפול. אם הפרס שהוא מבטיח, זה שבן אדם יהיה שלישי במלכות, לא שווה להגיד שבבל תיפול. כי אז הוא מפסיד הכל. לא יישאר כלום. זאת אומרת, הוא באותו צרה כמו בלשצר. ולכן יפתרו את הבעיה רק חרטומים, רק השפים כאלה, שיפתרו אותה לכיוון שבבל לא טיפול. כי רק אז זה שווה להם. ולכן ככה הוא סוגר את הסיפור. זאת אומרת, אין כאן שום פרס כספי. אתה מקבל שליש מלכות, ואם בבל נופל את השליש מלכות הזה לא שווה כלום. אנחנו נראה בסוף הסיפור, בפרק הבא בעצם, שזה לא נכון. השליש מלכות הזה שווה אפילו אם בבל נופל. עדיין עלים כל חכימי מלכה, ולך ההלים כתבה למקרה ופשרה להודעה למלכה. כלומר, אז באים כל חכמי המלך ולא מסוגלים לקרוא את הכתב ואת פתרונו להודיע למלך. לא יכולים. למה הם לא יכולים? זה השאלה. אז יש מחלוקת בגמרא. זאת אומרת, זה ברור שגם הכתב לא יכולים וגם את הפתרון לא יכולים. יש שני דברים שמפריעים להם, הכתב והפתרון. למה הם לא יכולים לקרוא את הכתב? השאלה הזאת קשה במיוחד, כי אם הם לא יכולים לקרוא את הכתב, כי הכתב הזה הוא בסינית, הם לא יודעים סינית, אז הם לא יודעים שהם לא יודעים להודיע את הפתרון למלך. אז צריך להסביר, אז איך הם יודעים שהם לא יודעים גם את הכתב וגם את הפתרון? אולי כשהם ידעו את הכתב, או שכתוב כאן משהו פשוט. אז זה ברור שבגלל האורך של, של המשפט, שזה משפט מאוד קצר, כן, בסוף מה שכתוב שם זה מנה מנה תקל ופרסים, אז זה ברור שצריך כאן גם פירוש. משפט כזה קצר לא מעביר מסר מספיק ברור. אבל את הכתב הם גם לא יכולים לקרוא. למה? אז הגמרא דנה, דעה אחת בגמרא אומרת שזה נכתב באשורית, כלומר בכתב העברי שלנו, ואז הוא רק נוצר הכתב הזה. זאת אומרת, זו הפעם הראשונה שהכתב הזה הופיע. כן, במסכת סנהדרין. זה כתב חדש. ולכן אף אחד לא יודע לקרוא אותו. זאת אומרת, זה לא אחד מ-70 לשון שהחכמי בבל יודעים לקרוא. ולדעה אחרת, לעוד כמה דעות, זה היה כתוב בכתב שהם כן יודעים לקרוא את הכתב, אבל הם לא יכלו לחבר את זה למילים. כי זה היה כתוב בצורה מעורבבת. כן, המנה מנה תקל ופרסין, או שהוא היה כתוב בגימטריה, היה כתוב באטבש, היה כתוב כל, כאילו המילה, האות הראשונה של הכל, ואז האות השנייה של הכל, האות השלישית של הכל, זאת אומרת, באיזשהו דרך זה היה מבולבל, והם לא יכלו להבין איזה מילים כתובות כאן, אפילו שהם כן הצליחו לקרוא את האותיות. עכשיו, למה זה כזה חשוב שהם לא יוכלו להבין? זאת אומרת, למה צריך שהם לא יוכלו? אז זה עוד נבואה. יש נבואה של ישעיהו, שהמלבי מזכיר אותה כאן אצלנו, על בבל, על נפילת בבל. שם כתוב, רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל, שבי לארץ אין כיסא בת כסדים, כי לא תוסיפי, יקראו לך חכה וענוגה. זאת אומרת, ואז הוא אומר, מה הבעיה שלך בת בבל? ותאמרי, לעולם אהיה גברת, עד לא שמת אלה על ליבך, לא זכרת אחריתה. מה שבלשצר עשה, הוא אומר, אני תמיד אהיה המלך, ולא זוכר שיש 70 שנה. ותבטחי ברעתך, אמרת אין רואה אני, חוכמתך ודעתך היא שובבתך, ואת אומרים בליבך אני ואפסי עוד, זה די מה שקורה לבלשצר, ואז כתוב, ובא עלייך רעה לא תדעי, לא תדעי שחרה, ותיפול עלייך הווה לא תאכלי כפרה, ותבוא עלייך פתאום שואה לא תדעי, אם דינה בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך, אולי תאכלי הועיל, אולי תערוצי, נלעת ברוב עצתייך, יעמדו נאי ויושיעוך, עוברי שמיים החוזים בכוכבים, מודיעים לחדשים אשר יבואו עלייך. זה די מפורש. זאת אומרת, הרעה שתבוא, את לא תוכלי לדעת, להבין אותה, ולא תוכלי להתכונן אליה. והמחשפים שלך והחוברי חבר שלך לא יוכלו להועיל. תנסי את עוברי השמיים החוזים בכוכבים, כל אלה לא הצליחו להבין מה מדובר. זאת אומרת, זה נבואה של ישעיהו שככה תיפול בבל. והרעיון של זה הוא, כל הרעיון שהם לא יודעים לקרוא את הכתב, זה להבהיר לבלשצר, אתה לא יודע לקרוא נבואות. מה אתה אומר, 70 שנה לבבל, ספרת מפה, ספרת משם, אתה לא יודע לקרוא נבואות. נבואה יכולה להתפרש בכמה דרכים, יש לה כמה אפשרויות ספירה. אם היית יודע לקרוא נבואות, לא היית ממהר לסמוח ולהרים כוס לחיים פה. ואת אותו מסר יקבל אחרי זה קורש, וילך לנבואות וינסה לקרוא אותם בצורה ישרה. נשמע מהיהודים איך צריך לקרוא אותם, או כל דבר אחר. אז לכן זה דווקא בצורה הזו בבל נופלת. זאת אומרת, דווקא היא מקבלת מסר, ולא יודעת לקרוא את המסר, לכן ישעיה כבר מציין שזה ככה יהיה. ישעיה הוא הרבה הרבה מאוד שנים לפני נפילת בבל, הוא פחות או יותר 200 שנה לפני, והוא כבר מציין את זה, שזה מה שיקרה. עדיין מלכה בלשצר, סגים מתבהל, וזיוו איש עניין אלוהי, ורברבנו היא משתבשים. כלומר, ואז המלך בלשצר נבהל מאוד, ועוד פניו משתנה עליו, ושרה מתבלבלים. כיוון שלא מצליחים לקרוא את הכתב, אז המלך נבהל מאוד. למה הוא נבהל מאוד עוד פעם? זאת אומרת, הוא כבר נבהל מאוד, קודם. עכשיו הוא נבהל עוד יותר. למה הוא נבהל עוד יותר? אם כותבים לך כתב, ונותנים לך מסר, אז הכי הגיוני לומר שהמסר הזה נועד שתעשה משהו ותתקן. זאת אומרת, כשנבוכדנצר מקבל את המסר שהוא הולך להיות מוחיה, אז אומר לו דניאל, אז תפתור את חטאיך בצדקה ומחננים, אז הוא נותן לו פתרון. אז בלשצר אומר, אם אני יכול לקרוא את המסר שכתוב, אז זה טוב בסך הכל, זאת אומרת, זה מבהיל, אבל זה אומר שיש כאן מסר, ואני אקיים אותו, אני אעשה מה שצריך, ואז הכל יהיה בסדר. אבל אם אני לא יכול לקרוא את המסר, אז זה אומר שלא בשבילי. די ברור מה כתוב במסר, אבל הוא לא בשבילי, הוא בשביל מישהו אחר, אז כבר נגמר הכל. זאת אומרת, מישהו אחר שיבוא, הוא יקרא את המסר, ולא אני. ועדיין בלשצר לא מביא את דניאל מעצמו, כי מבחינתו דניאל זה הכי גרוע, דניאל יפתור את זה לכיוון הכי גרוע. אז דניאל בטוח לא מבין, ולא תחרטומים, אבל הוא נשאר כאן בלי להבין את המסר, ועכשיו זה אומר שזה לא בשבילו, והשרים לא נבהלים כל כך, כי השרים לא ראו את הפס יד שכותבת. זאת אומרת, הם רק רואים שפתאום יש כתב על הקיר, אבל לא היה מספיק ברור להם שזה משהו שמימי. וגם השרים לא בהכרח יודעים את הסיפור של 70 שנה לבבל, את הנבואות, ושזה כן התקיים, וספרו, לא בטוח שכל השרים היו בעניין. אבל השרים מאוד מתבלבלים, בגלל שהם רואים שהמלך מאוד נבהל, ויש כתב, ואי אפשר לקרוא אותו, ממש החרטומים לא מצליחים לקרוא אותו, אז הם מאוד מוטרדים. מלכתה, לקבל מילי מלכה ורבנוי לבית משתיה עלת. ענת מלכתה, ואמרת, מלכה לאלמין חיי, על יבהלוך רעיונייך וזיוויך על ישתן. כלומר, מול דיבורי המלך והשרים, המלכה באה לבית המשתה. ענתה המלכה ואמרה, המלך לעולמים חיי, אל יבהלוך המחשבותיך ועוד פניך אל ישתנה. המלכה הזאת מי זאת? כנראה שזו אשתו של נבוכדנצר, זאת אומרת, היא הסבתא או האמא של בלשצר, כי האנשים שלו והפלגשים שלו שם שוטות יחד איתו. המלכה הזאת היא אשתו של נבוכדנצר, היא יש לה ידע מאז. והיא אומרת לו, אתה לא צריך להיבהל. למה? איתה יגבר במלכותך, דירוח אלהין קדישין בה, וביומי אבוך נהירו וסחלטנו, וחוכמה כחוכמת אלהין השתכחת בה, ומלכה נבוכדנצר אבוך רב חרטומין, אשפין, קסדאין, גזרין, הקימי אבוך מלכה. כלומר, יש איש במלכותך, שרוח אלוקים קדושים בו, ובימי אביך נמצא בו אור עיניים ושכל וחוכמה כחוכמת אלוקים, והמלך נבוכדנצר אביך שר חרטומים, אשפין, קסדים ומחשפים מעמידו אביך המלך. כן, כאן היא מזכירה גם את החרטומים, שקודם הוא שמית אותם. זאת אומרת, יש בן אדם שיכול לפתור את זה, יש בו רוח אלוקים קדושים, היא ממש אשתו של נבוכדנצר, נבוכדנצר כבר למד את השיעור עד הסוף, אז היא בצד של הקדוש ברוך הוא, היא אומרת, אלוקים קדושים, ויש לו רוח אלוקים קדושים, ובימי אביך, או סבך, נבוכדנצר, מצאו בו חוכמה כזו שיש לו אור עיניים, יש לו אור עיניים ושכל, וחוכמה כחוכמת אלוקים, והוא יכול לפתור לך פתרונות אחרים. עכשיו, כל הפסוק הזה עוד לא פותר להם בלי שצר את הבעיה, הוא הרי יודע, הוא כנראה יודע על דניאל, אבל הפרק פה כתוב כאילו הוא לא יודע על דניאל שום דבר, אבל זה די ברור שהוא ידע על דניאל, וגם הביל מרודח, אבל הם לא רצו להשתמש בדניאל, כי דניאל, כל מה שנבוכדנצר קיבל עם דניאל, עשה לו רק צרות. נבוכדנצר לא קיבל שום דבר טוב מדניאל. הכל בכבוד, הכל למען המלך, לפתור את הבעיות של המלך, אבל תמיד זה היה משהו רע. אז יביל מרודח ובלשצר, לא ישתמשו בו. כי כתוב אחרי זה, בפרקים שאחרי זה, יש מקום שכתוב שבשנת 3 לבלשצר, אז דניאל קם ועשה את מלאכת המלך. אז ברור שבלשצר ידע עליו. אבל הוא לא רצה להשתמש בו. אז מה שהיא אומרת עד עכשיו לא עוזר לו. מה, רוח אלוקים קדושים בו? איזה אלוקים קדושים? זה ההוא של הכלים? שעכשיו שתינו בכלים שלו, והילנו את האלילים? אז זה לא כדאי להביא אותו. כן, ויש לו חוכמה כחוכמת אלוקים, זה האלוקים הזה נותן פה איזה מסר רע, זה אין איזה ספק, אז זה לא כדאי להביא אותו. בינתיים כל מה שהיא אומרת הוא לא טוב. אבל היא מוסיפה לו, כל קובל דירוח יתרה ומנדה בשחלטנו, מפשר חלמין והחוויית אחידן, ומשרה קטרין, השתכחת בבית דניאל, דמלכה שם שמי בלשצר, כאן דניאל התקרא ופשרי יחדו. כלומר, כנגד מה שרוח יתרה, ומדע והשכל, ופתרון חלומות, ואגדת חידות, ואתרת קשרים נמצא בו בדניאל, אשר המלך שם שמו בלצ'צר, אתה, דניאל, יקרב יגיד הפתרון. זאת אומרת, היא מוסיפה לו פה כמה פרטים. אומרת לו, מול מה שיש לו רוח יתרה ומדע והשכל, שזה אמרנו קודם, כן, הסיפור של דניאל יש 6 ברכות, שמירות יצאו 6 בנים שמתברכים ב6 ברכות, אז יש מדרש מביא את זה מפה. יש כאן 6 ברכות. אז יש לו רוח יתרה ומדע והשכל. מול זה, מול הרוח יתרה שיש לו, הוא יודע לפתור חלומות. לפתור חלומות, אומרת לו המלכה, זה לא חד משמעי. אתה יכול לפתור לכאן, אתה יכול לפתור קצת לכאן. אז אם תביא את דניאל, הוא יפתור לך למקום הנכון יותר. ואגדת חידות, זה לא רק את החלום להגיד, את החלום עצמו, אלא להגיד גם מה היתרון שלו, מה החידה שמאחריו. אז גם זה הוא יודע לעשות ככה או ככה. כן, שזה מול הרוח יתרה ומול המדע, יש לו מדע להגיד לך לאן, והשכל זה שכל איך להתנהג במציאות, הוא יודע להתיר קשרים מול מה שהמותניים של בלשצר נפתחו, הוא יודע להתיר קשרים, מה זה להתיר קשרים? הוא אומר, במציאות יש קשרים, יש בלגן, יש תסבוכות, הוא יודע לפתור אותם. כשהיה אצל נבוכדנצר, את החלום שם של העץ בפרק שעבר, אז הוא אמר לו את החלום, הוא אמר לו את הפתרון, והוא אמר לו את איך הוא יכול לצאת מזה. הוא אמר לו, תיתן צדקה לעניים, זה יאריך את שלוותך. זאת אומרת, דניאל, שהוא יגיע, הוא לא ייתן לך רק את המידע הטכני. הוא יכול לפתור לך את הבעיה גם. ולכן כן כדאי להביא אותו. להביא אותו, להבהיר לו שאנחנו רוצים פה פתרון, ושייתן פתרון בכיוון הנכון. הוא יכול, יש לו כאן איזה תחום של משחק. כן, כמו שרואים שדניאל שם אצל נבוכדנצר, הוא חיכה עד שהוא אמר לו את הפתרון, הוא לא מיד אמר לו, הוא נזהר מאוד בכבודו. דניאל הוא בצד שלנו. ויותר גרוע, המצב הנוכחי, בזמן מלחמה, שהמלך מבוהל כל כך, והשרים מתבלבלים והכל, זה מצב יותר גרוע מאשר שיבוא דניאל, ייתן פתרון ונוכל להתמודד עם זה. עכשיו היא אומרת לו גם זה יותר מזה, אתה אומר, הכתב בכלל לא נאמר בשבילי, אני לא יכול לקרוא אותו, הוא לא בשבילי, הוא כנראה בשביל פרס למדי, אז זה כבר מיואש לגמרי. הכתב הוא כן בשבילך, פשוט זה צריך לעבור דרך דניאל. הכתב נכתב ככה שרק דניאל יוכל לפרש אותו. תביא את דניאל, תקבל את הכתב, ואז נוכל להתמודד. נדע מול מה אנחנו עומדים ונתמודד. ככה המלכה משכנעת. המדרש אגב אומר מכאן שגאולות באות על ידי נשים. לכן כאן זה, בחנוכה זה יהודית, פה זה המלכה. בדיין, דניאל הועל קדם מלכה. ענה מלכה ואמר לדניאל, אנטו דניאל די מן בני גלותה די יהוד, די הייתה מלכה אבי מן יהוד. כן, אז דניאל הובא לפני המלך, ענה המלך ואמר לדניאל, אתה הוא דניאל מבני גלות יהודה אשר הביא המלך אבי מיהודה. עכשיו, זה נשמע שהוא לא מכיר אותו, אבל קודם כל הוא מוסיף פה פרטים שהוא לא שמע. המלכה לא אמרה שהוא מבני הגלות של יהודה, וזה משהו שהיה מאוד מאוד מזמן, הסיפור הזה שהוא מבני הגלות של יהודה, וגם בהמשך הוא מוסיף כאן פרטים שלא אמרו לו, זאת אומרת הוא כן מכיר את דניאל, אבל מה שהוא אומר לו פה, הוא אומר לו באיזה כובע הבאתי אותך. דניאל מגיע, הוא קודם כל אומר לו, תקשיב, אתה לא פה סתם, אתה דניאל מבני הגלות יהודה, אני סבא שלי החריב את בית המקדש, הגלה אתכם, ואבא שלי הביא אתכם מיהודה, שדי ברור לי מה אתה הולך להגיד לי. אני יודע באיזה צד אתה. ושמעת לך דירוח אלהין בך, ונהירו וסחולתנו, וחוכמה יתרה השתכחת בך. כמו שמעתי עליך, שרוח אלוקים בך, ואור עיניים, והשכל, וחוכמה יתרה נמצאה בך. שמעתי שאתה יודע גם לפתור את כל הדברים האלה, וזה מבחינתי כל זה לא טוב. לא הייתי רוצה להגיד. וכאן, הועלו קודמה איך הקימיה, השפיה, דכתבה דנאי כמון, ופשרי להודאותני, ולך ההלין פשר מלטה להחוויה. כלומר, ואתה הובאו לפניי החכמים האשפים, אשר הכתב הזה יקראו, פתרונו להודיעני, ולא מסוגלים פתרון המילים להגיד. הם לא יכולים. כמו זה שהם לא יכולים, אז הגענו כאן בעצם לאיזה מבוי סתום, ואנחנו חייבים את הפתרון כדי להתכונן מולו. ואנש אם עת הלך, דתיקול פשרין למפשר וכתרין למשרה. כען, הן תיכול כתבה למקרה ופשרה להודאותני, הרגבנה תלבש והמניחה דהבה על צברך, על צברך ותלתה במלכותה תשתה. אז עכשיו כדי לסגור את התמונה, הוא אומר, ואני שמעתי עליך, אשר תוכל פתרונות לפתור וקשרים להתיר. הוא לא אמר לו את כל מה שהמלכה אמרה, שרוח אלוקים קדושים בו, הוא לא מחזיק מזה, לא אלוקים קדושים, לא... הוא רק אומר, אני הבנתי שאתה יכול לפתור את ה... לפתור פתרונות ולהתיר קשרים, זה מה שאני רוצה ממך. אז עכשיו אם תוכל את לאור כל זה, אם תוכל את הכתב לקרוא את פתרונו להודיעני, ארגמן תלבש ורבית זהב על צווארך ושלישי במלכות למשול, כדי שיהיה לך שווה לפתור לכיוון הנכון. זה, הוא מבהיר לו במשפט הזה מה הוא רוצה. הוא לא רוצה סתם פתרון, הוא רוצה פתרון בכיוון מאוד מסוים. בדיין, ענה מלכה, ענה דניאל, ואמר קודם מלכה, מתנתך לך להביאן ונבזבתך לאחרן הר. ברם כתבה, יקרא למלכה ופשרה ההודיעני. כלומר, אז ענה דניאל, ואמר לפני המלך, מתנותיך לך יהיו וגדולתך לאחר תן. אולם את הכתב, יקרא למלך ופתרון ההודיענו. הוא ממש לא מתרשם מהמלך, הוא אומר לו, אני לא צריך את המתנות שלך ואת הגדולות הן לאחר, במילא אתה הולך למות הלילה, זה לא, אין לך מה לתת. אין לי מה לעשות עם שלישי במלכות, שזה לא נכון אגב, ואני לא צריך את זה, אבל אני אקרא לך את הכתב, אני יודע לך את הפתרון. זאת אומרת, הוא ישר מראש מודיע לו שהוא לא במשחק הזה. אתה רוצה פתרון, אתה רוצה, זה לא יהיה. אני הולך להגיד לך מה הקדוש ברוך הוא אמר לך פה, ובלי שום פתרונות. אנט מלכה, אלה אילה, מלכותה ורבותה ויקרה והדרה, יהב לנבוכדנצר אבו. כלומר, אתה המלך, האלוקים העליון את המלכות הגדולה, הכבוד והדר, נתן לנבוכדנצר אביך. שזה אנחנו כבר מכירים, מהחלום של, של העץ. ועכשיו הוא הולך לשבת על החלום של העץ, לכל אורך הדרך. זאת אומרת, הוא אומר לו, את החלום של העץ אתה מכיר? מה שקרה שם לנבוכדנצר שהוא נהיה חיה אתה מכיר? זה מה שהיית צריך ללמוד. קודם כל, האלוקים העליון נתן את, כל, את המלכות הגדולה, הכבוד והדר לנבוכדנצר אביך. אתה מחזיק מזה שזה הכל שלך. שאתה אתה חזק, אתה שולט, ולכן אתה לא צריך אותו, ואתה יכול להילחם או לא. זה הכל הוא נתן. ומין רבותה דייהב לה, כל הממיה, ומיה ולשניה, הבו זיין ודחלין מן קדמוהי, דייבת צווה וקטל, ודייבת צווה ומחה, ודייבת צווה ומרים, ודייבת צווה ומשפיל. כלומר, מהגדולה אשר נתן לו, כל העמים, האומות והלשונות, היו חרדים ויראים מפניו. אשר היה חפץ היה הורג, ואשר היה חפץ היה מכה. ואשר היה חפץ היה מרים, ואשר היה חפץ היה משפיל. זאת אומרת, הוא יכל לעשות עם כולם מה שהוא רוצה. אגב, היה הורג והיה מכה, זה לכאורה לא שני צדדים. היה הורג והיה מחיה. אז כתוב כאן, דיצווה היה אבא מחה, שזה נשמע כמו מחיה, אבל זה מכה בארמית. זאת אומרת, הוא לא באמת יכל להחיות אף אחד. כן? הוא בן אדם, הוא לא היה אל. הוא לא יכול להחיות, אבל מה שהוא יכל זה להכות ולא להרוג. זאת אומרת, אם מישהו היה מגיע לעונש, הוא היה יכול, מישהו רוצה להרוג, ומישהו היה רוצה רק להכות, ואז הוא בחיה אותו בזה. אז לכן הלשון הכפולה. בכל אופן, הוא נתן לו יכולת של שלטון מוחלט. והשלטון המוחלט הזה לא היה כי נבוכדנצר באמת מגיע לו לשלוט בכל העולם. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה שלטון אחד על כל העולם. ולכן החשש פה זה הגאווה, שבשצר לגמרי מייצג אותה. לכן הוא חדי, רם לי ווה, ורוחי תקפת להזדה, הונחת מלכורסי מלכותי, ביקרי הידיעו מיני. כלומר, וכאשר רם לבבו, ורוחו חזקה לזדון, מורד מכיסא מלכותו, וכבודו הסירו ממנו. כלומר, ברגע שזה הגיע למצב שבו הוא מתגאה, אז הסירו את כבודו ממנו. איך? ומן בני אנשת תריד, ולבבי עם חיבתה שביעו, ועם הרדיה מדורה, נסבע כתורין יתעמונה, ומטל שמיה גשמי הצטבה. עד ידע לשליט אלהה אלהה במלכות הנשא, ולמען להצבע יעקים עלה. כלומר, מבני אדם הוא גורש, ולבבו עם החיות הוא שבא. כמו שראינו הפרק שעבר, עם הפרעים הוא שבו. עשר גרמו לו לרצות כשברים, ומטל השמיים גופו רוחץ, עד אשר ידע ששולט אלוקים עליון למלכות האדם, ולמי אשר יחפוץ יעמיד עלה. שזה כל המסר שראינו בפרק שעבר, והמסר הזה היה צריך לעבור בין הדורות של מלכות בבל. זה היה המטרה, אנחנו לא צריכים כל אחד לעשות לו את הסדרת חינוך הזו מחדש. נבוכדנצר צריך להעביר את זה לאוויל מרודח, ואוויל מרודח אליך. אוויל מרודח קיבל את, קיבל את המסר הזה. כי אנחנו רואים שאוויל מרודח בשנת מלכותו מוציא את יויכין, מלך יהודה, מהילד מבית הכלא, ושם אותו מעל כיסא המלכים אשר איתו, מה גרם לו? למה אוויל מרודח הוציא את יויכין מבית הכלא? אנחנו אף פעם לא שואלים את השאלה הזאת, הוא פשוט עשה את זה. למה? מה גרם לו? מה שקרה לנבוכדנצר. זאת אומרת, אוויל מרודח ראה שהקדוש ברוך הוא זה ששולט, והוא זה שממליך את המלכים, ואם אוויל מרודח רוצה למלוך לאורך זמן, אז הוא צריך להיות בצד של הקדוש ברוך הוא. אוויל מרודח אמר, מה אני יכול לעשות? לבנות לבית המקדש? אני לא אמור לבנות. לא מלו 70 שנה, לפי הנבואות לא אמור לבנות לבית המקדש. מה הכי טוב אני יכול לעשות למען עם ישראל? אני יכול להוציא את יויכין מבית הכלא. אז מיד הוא עשה את זה, מיד שהוא מלך. זאת אומרת, הוא הבין, הוא קיבל את המסר והבין. ובלשצר, לא. ולכן המלכה נמצאת שם, המלכה באה ואומרת לו, אני יודעת שהיה את דניאל וחוסות. אנחנו היינו כבר בסרט הזה, ואנחנו כבר למדנו. הוא אומר לו, ואנט, ברי בלשצר, לא אשפלת לבבך, כל כובד די כל דנה ידעת. כלומר, ואתה בנו בלשצר, לא אשפלת לבבך, למרות שידעת את כל זה, פה כתוב פחות או יותר בפירוש, הוא ידע על דניאל. זאת אומרת, לא אתה ידעת את כל זה. את הסיפור אתה מכיר, ובמיל אתה גם מכיר את דניאל. ולא השפלת את לבבך, בחרת להתגאות ולשתות יין ועל מראה שמיה התרוממת ולמניה דיוויתה הייתי וקדמך ואנת ורב רבנך שגלתך ולכנתך חמרה שתיין בהון ולאלוהי חספה ודאבה נחשה פרזלה אהה ואבנה דילו חזיין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהדי נשמתך בידי וכל אורחתך לא הדרת כלומר ועל אדוני השמיים התרוממת ואת כלי ביתו הביאו לפניך, ואתה ושריך, נשותיך ופילגשיך, שתיתם בהם. ולאלוהי כסף וזהב, נחושת וברזל, עץ ואבן, אשר לא רואים ולא שומעים ולא יודעים, היללת. ולאלוקים שנשמתך בידו, וכל דרכיך לא, לא הידרת. זאת אומרת, את מה שעשית אתה מכיר. שתית יין בכוסות של, של בית המקדש, בכלי בית המקדש, היללת אלוהי כסף וזהב, נחושת וברזל וכולי, שהם סתם אלילים, אין בהם שום תועלת. ולאלוקים שנשמתך בידו, והוא שולט בכל דרכיך, לא הידרת. למרות שזה מה שהיית צריך לעשות. עכשיו אנחנו שנייה עוצרים את הסיפור ושואלים, מה הוא יכל לעשות בעצם בלשצר? היום מלאו 70 שנה לבבל. אם בלשצר היה מתנהג אחרת, הוא לא היה שותה יין בכלי המקדש, והוא היה מאדר את אלוקי השמיים והיה מפרסם את שמו ומגדל את שמו, מה זה היה עוזר? הוא עדיין היה מת, ופרס ומדי היו שולטים. זה כתוב בירמיהו הרבה שנים קודם, ש-70 שנה לבבל. זאת אומרת, הוא לא באמת יכל לעשות משהו אחר. אז מה רוצים ממנו? אז הנקודה היא שהנבואה על נבוכדנצר, על בבל שהיא תיפול אחרי 70 שנה, היא לא כזו פשוטה. יש שתי נבואות כמו שאמרנו, אחת שאומרת שעם ישראל יגאל, היא ברורה. כתוב, כי כה אמר אדוני, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם ואקים אותי עליכם את דברי הטוב להשאיר אתכם למקום הזה. תספור לבבל 70 שנה, ואז אני אחזיר אתכם למקום הזה. זה די ברור. אבל הנבואה על חורבן בבל אומרת כך. והייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נעום אדוני את אבונם, ועל ארץ כסדים, ושמתי אותו לשממות עולם. אז ממתי סופרים את ה-70 שנה האלה? יכול להיות מאז שבבל קמה, אבל גם יכול להיות מאז שהייתה כל הארץ הזאת לחורבה לשמה. ויכול להיות מאז שעבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה, זאת אומרת, אולי רק מאז שהוא כבש את כל הגויים. אם מאז שהוא כבש את כל הגויים, זה נותן את זה 50 שנה קדימה. כי עד שהוא כבש את צור ואת מצרים, היה עוד הרבה הרבה שנים. אז יכול להיות פה עוד הטווח של זמן. אז אומר הקדוש ברוך הוא בעצם לבלשצר, אתה יודע את הנבואות. אם היית רוצה להיות בצד של הקדוש ברוך הוא, והיית לומד מנבוכדנצר, אז מה שהיית עושה זה להחזיר את עם ישראל לארץ ולבנות את בית המקדש בעצמך. לא לחכות לפרס ומדי. כי הם צריכים לחזור לארץ 70 שנה לבבל. אבל בבל לא חייבת ליפול אז. היא יכולה ליפול רק שהיא מלאו 70 שנה לאז שהיא מולכת, שזאת 50 שנה כמעט קדימה. אז אם היית אומר, אני רוצה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, קורא את הנבואות האלה ומחזיר את עם ישראל לארץ ובונה את המקדש, שזה הפס יד שיוצאת על כותל ההיכל, סיד כותל ההיכל מול הנרות, אתה היית עושה את כל זה. ואז הכל היה בסדר. המלכות שלך הייתה נמשכת, כי אפשר לפרש את הנבואות ככה, אפשר לפרש אותם ככה, כמו ש-70 שנה בעצמם מתפרשים בשתי דרכים, כמו שאנחנו רואים אחרי זה בפועל. 70 שנה לבית המקדש, 70 שנה לגאולה, לחורבן, יש שני מניינים. אז היה כאן מניין אחר למנות. אז אם היית רוצה, אם היית לוקח את המידע, אז היית יכול להמשיך את המלכות. ורק בגלל שבלשצר בחר להתגאות מול הקדוש ברוך הוא וללכת על האלילים, בגלל זה הפתרון הפשוט של הנבואה הופך להיות שב-70 שנה לקום ממלכת בבל, אז היא נופלת, ולא 70 שנה לעבודת הגויים אותו. ולכן עכשיו הוא אומר מה המילים שכתובות. בידיים, אם קדמו היא, שליח פיסה די ידע, וכתבה דנה ראשיים. כלומר, אז מלפנה נשלחה כף יד, והכתב הזה השאיר סימן. כן, ראשים, אנחנו אומרים לרשום. רושם זה סימן, השאיר סימן. ודנה כתבה די ראשיים, מנה, תקל ופרסים. זה הוא קורא לו, או כי זה כתוב באותיות לא ברורות, או כי זה מעורבב. וכתוב מנה, תקל ופרסים, כמובן שצריך עכשיו לפרש את זה. וזה הכתב שנשאר, מנה, תקל ופרסים. מה הפירוש של זה? דנה פשר מלטה, זה הפירוש. מנה אלה מלכותך והשלמה. זה פתרון הדבר. מנה, מדד האלוקים מלכותך והסתיימה. הקדוש ברוך הוא מדד. אבל לא כתוב מנה, כתוב מנה. כתוב פעמיים מנה, דניאל לא מסביר לו על זה. דניאל אומר מנה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא מנה את מלכותך והשלמה. אז למה כתוב מנה? אז אומר המלבים, היה שני מניינים. לבלשצר אין טעם להגיד את זה, כי המניין כבר נסגר. זה ברור מה המניין. המניין הוא 70 שנה לבבל. אבל היה שני מניינים אפשריים. היה מנה והיה מנה. היה אפשר למנות 70 שנה לקום המלכת בבל. היה אפשר למנות 70 שנה לכיבוש צור ומצרים. אז שניהם היו פתוחים פה. תקל, תקילת במוזניה והשתקחת חסים. כלומר, כיוון שהיה שני מניינים, אז היה צריך לשקול במוזניים איפה אתה נמצא. נשקלת במוזניים ונמצאת חסר. פרס, פריסת מלכותך, והיוועת למדי ופרס. כלומר, פרס, נחתכה מלכותך וניתנה למדי ופרס. שוב, הוא אומר פרס, אבל כתוב פרסין. פרסין זה שתי פריסות, לא אחת. אז דניאל שוב מסתיר לו כאן מידע. מה זה פרסין? הכוונה שהפריסה עצמה יש בה שתי נקודות. אחת שהמלכות נחתכת, אחת שניתנת למדי ופרס. עכשיו, שזה שניתנת לשניים. זאת אומרת, זה חשוב שזה ניתן דווקא לשניים, ושהמלכות נחתכת ממנו. נחתכת ממנו וניתנת לשניים. למה לשניים? למה זה חשוב כך שזה יהיה לשניים? גם בגלל שכששניים הם יתגרו פחות. אף אחד כאן הוא לא שליט מלא על כל העולם. הם שולטים ביחד. וגם כבר ראינו שפרס ומדי הם שני הידיים והלב. זאת אומרת, הם יכולת את הביצוע. כיוון שמה שצריך לעשות עכשיו זה להחזיר את העם לארץ ולבנות את ההיכל, זה ניתן לשתי ידיים. עכשיו, אם תשימו לב, זה דבר מאוד מעניין, מדי ופרס, מדי זה לשון מדידה, ופרס זה לשון פריסה. זאת אומרת, תקילת במוזנאי, נשקלת במוזנאי, זה מדידה, ופרס, זה נפרסת, וזה לשון פריסה. זאת אומרת, מדי ופרס בשם שלהם נושאים את מה שנאמר כאן, מדידה ופריסה. זה מאוד מהותי במדי ופרס, שבבל נמדדה ונפרסה. זה הנקודה שלהם. כן, והם בעצמם צריכים למדוד ולעשות את הדבר הנכון, ונפרסים לכוחות שונים. שוב, זה לב וזרועות, הלב הוא מודד, הזרועות הן שתיים, הן נפרסות. ולכן זה פירוש הפירוש. עכשיו את הפירוש הזה ישמעו כורש ודריווש שהולכים לכבוש את בבל, והם צריכים לקבל את זה. זאת אומרת, תדעו שיש מניה והגיע הזמן לגולת ישראל, ובבל נשקלה ונמצאה חסרה, ולכן זה ניתן למדד בפרס, ולכן אתם צריכים עכשיו למדוד, לפעול, אתם צריכים עכשיו לעשות כל מה שצריך כדי להחזיר את העם לארץ, לבנות את המקדש. ולכן כשכורש ודריווש כובשים, דבר ראשון, הם שומעים, כשפורש הדרש כובשים, יוסיפון מסביר את זה וכולי, שהם רק חסלות בלשצר. לא היה צריך יותר מזה. הם לא הרגו שם את כל הצבא, והם פשוט השתלטו על המלוכה כמו שהיא. זה כתוב, בהמשך ספר דניאל, כתוב על דריווש, אני חושב שהתואר שלו זה דריווש בן אחשוורוש, אשר הומלך על מלכות כסדים. זאת אומרת, הוא לא העביר את מלכות כסדים והכניס את מלכות פרס ומדי. הוא הומלך על מלכות כסדים כמו שהיא. לקחו את המלכות כמו שהיא, והם שמו עליה מלכים חדשים, והשאירו את כל השאר כמו שהוא. אז לכן כשפרסים עדיין מגיעים ומשתלטים, אז יש להם את כל היועצים, כל השרים שהיו שם, הם לא הורגים אותם, הם כולם שם, וכולם מספרים להם, תראו מה שקרה הלילה, זה שיצא פס יד וכתב, כי היה שתו בכלי המקדש, ואז זה נכתב, ודניאל פרש את זה ככה, עליכם, ואתם בדיוק כבשתם. אז כשקורש את דריווש שומעים את זה, לפחות קורש מאוד מתעורר לשמוע את הנבואות. זאת אומרת, יש כאן מידע מאוד חשוב פה אצל האנשים האלה. הוא בוודאי שהוא לוקח את דניאל, ושומע ממנו מה צריך לשמוע, הנבואות של ירמיהו נמצאים אצלו, הוא רואה את ישעיהו שמדבר על קורש בפירוש. המדרש אומר אפילו שדניאל היה מדבר עם קורש עוד לפני נפילת בבל. בגלל הנבואות של ישעיהו, שכתוב שם קורש בפירוש. כן, ולכן גם מאוד מובן, למה בישעיהו כתוב המילה קורש בפירוש, השם שלו. אבל זה מאוד מוזר שבנבואה 200 שנה לפני זה נאמר השם בפירוש, זה מאוד נדיר גם בתנ"ך, שנאמר פרט כל כך חד וברור. כי הנבואה של ישעיהו היא לא סתם נבואה שנועדה לעם כדי שיהיו רגועים, שהם עוד יחזרו לארץ. זה נבואה שקורש אמור לקרוא. זה נבואה שניתנה לקורש ישירות רק מבעד ל-200 שנה. אז השם שלו צריך להיות כתוב שם, כדי שהוא יקרא את זה. אז לכן בעצם כל הסיפור הזה מתנהל פה כדי שהם ייכנסו, ישמעו את כל זה, יבינו את הרמזים של סיד כותל ההיכל ושל הנרות ושל יד שכותבת, ויבינו ש אם בבל לא יודעים לקרוא את, את מה שכתוב, זה מה שהם לא מבינים לקרוא את הנבואות, וצריך לשמוע מדניאל מה פירוש הנבואות, אז קורש בעצמו ילך לדניאל, או לחכמים היהודים להבין את פירוש הנבואות, וככה הכל יתנהל בכיוון הנכון. בדיין, אמר בלשצר, והלבישו לדניאל הרגבנה, והמניחה דידעבה על צווארי, והכריזו עלו היא דלהבה שליט תלתה במלכותה. כלומר, אז אמר בלשצר, והלבישו דניאל בארגמן, ורביא זהב על צווארו, וקראו עליו שיהיה מושל שלישי במלכות, שזה לכאורה לא שווה לו כלום. כמו שהוא אמר, נתנתך לך להביאן, אני לא צריך את המתנות שלך, אין לי מה לעשות עם הכבוד שאתה נותן לי פה. זה לא יהיה שווה כלום עוד רגע. אז למה בכל זאת כן? בתחילת הפרק הבא כתוב שדריווש הקים על המלכות 120 אחשדר פנים, שאחראים על כל המלכות, ולמעלה מהם שלושה אחראים עליונים שדניאל הוא אחד מהם. כן? זאת אומרת שהוא השאיר לו את עליות שלישי במלכות. זה שדניאל קיבל כאן את הכבוד של להיות שלישי במלכות, נשאר לו אל פרס ומדי, כי פרס ומדי השתלטו על מלכות חסדים כמו שהיא, ולא שינו אותה. אז דניאל קיבל את זה הלילה, אבל הכבוד הזה נשאר לו לאחר כך. ולכן זה בהחלט שווה לו, הסיפור הזה. זה לא היה לו שווה, בגלל זה הוא נזרק אחרי זה לגובה הריות, לא משנה. אבל זה עקרונית זה שווה לו. בבליליה, כטיל בלשצר מלכה כסדה. כלומר, באותו לילה נהרג בלשצר המלכה כסדה. וזה לא, הכתב באמת לא מיועד אליו, הוא לא היה צריך להבין אותו, הוא נהרג באותו לילה, זה לא משנה, ההחלטה כבר ניתנה, המניה היא 70 שנה לקום ממלכת בבל, ולכן הוא נהרג באותו לילה, בגלל שתייה בכלי המקדש, ששוב, כמו שאמרנו, זה חשוב מאוד שהוא שתה דווקא בכלי המקדש, וכו'. אם הוא היה קורא את הנבואות ההם, שהזכרנו בהתחלה, שבהם פרקים נון ונון א' בירמיהו, שבהם נאמר שבבל תיפול בשכרות וכו', אז הוא היה רואה שכתוב שם הרבה מאוד נבואות על זה שעם ישראל צריך לצאת מבבל, אז זה לא מה שקרה. קורש זה עוד שנתיים אחר כך, שהוא שולח את עם ישראל לארץ, וגם אז הם לא עולים כחומה. אבל עם ישראל היה צריך לעלות כבר עכשיו. מה שנאמר שעם ישראל היו צריכים לעלות כחומה זה עכשיו. בנפילת מלכות בבל, ומיד שקמה מלכות פרס ומדי, אם הם היו עולים אז, כמו שכתוב בנבואות שם, שהם היו בורחים מבבל, לא מחכים שישחררו אותם, ממש בורחים מבבל ורצים לארץ, זה היה עלייה כחומה, ואז הם היו נגלים בנקודת זמן הזו, וזה לא קורה, ולכן כבר בהמשך ספר דניאל, אנחנו נפגוש את התחושה שהתפספסה כבר הגאולה, אצל דניאל כבר, וגם את זה שבית שני כבר לא היה בית האחרון. זאת אומרת, כאן, בנקודת הזמן הזו, יש נקודה מאוד קריטית היסטורית שלא מומשה. לא עד כאן ושאלו. אין שאלות? אז נסיים פה. זהו, אז מחר, אם אני לא טועה, פעם הבאה, אם אני לא טועה, זה הפרק האחרון שמדבר על... על הסיפורים של דניאל עם מלכי פרס ומדי, זה גובה הריות, ומשם זה כבר חזונות שדניאל רואה לעצמו, כבר לא סיפורים שלו מול המלכים, אלא חזונות שהוא רואה לעצמו, שמעניינים לפני עצמם, אבל שוב הם הולכים ונהיים קשים יותר ויותר עם הזמן. זהו, אז להתראות לכולם.